אין הרבה חומר בש"ס, ואין אפילו הרבה חומר בראשונים. מה הם הנושאים? נושאים מאוד מרכזיים. האם, איך להגדיר שווה לכל נפש? שזה נושא מאוד מאוד חשוב. מגבלה על היתר של לכל נפש. מה קורה כשיש לוקסוס? איך אני מגדיר לוקסוס שאינו שווה לכל נפש? זה אמור להיות נושא חשוב. אני בדקתי בבר אילן. הביטוי אינו שווה לכל נפש, הסוגיה מופיע פעם בש"ס, פעם אחת בש"ס. בכתובות דף זין במוגמר. אבל פה בסוגיה יש מחלוקת. כאילו הגמרא שולפת את הדין הזה בכל מיני מצבים או ראשונים, אבל כמעט אין מחלוקת במוראים. כאן זה המוקד היחיד בכל השעה, שיש לפחות מחלוקת. מה כן נחשב שווה לכל נפש, מה אינו נחשב שווה לכל נפש. ובכל מחלוקת תמון איזו שאלה יסודית, איך להבין את הדין. אז המושג הזה, שמור להיות מושג כל כך מרכזי, כמעט ולא מופיע. המושג מופיע בסוגייתנו, יש מחלוקת המוראים, הרבה המוראים, ואין הרבה ראשונים. אז צריכים איכשהו להגיע לעומק המחלוקת, ליסוד המחלוקת, במה נחלקו רב ושמואל, במה נחלקו המוראים אצלנו. נושא שני, הנושא שרבא ורבי יוסף מעלים, אותו נושא של מוליד. גם האיסור הזה, שהשולחן ערך מאוד מאוד אימץ אותו, בש"ס כמעט ולא מופיע. האיסור מוליד מופיע פעמיים בש"ס. פעם אצלנו בעישון פירות, ופעם בהוצאת האור, למד ג'. שום פעם, יש רש"י בשבת, נכון, אבל השולחן ערך מאוד מאמץ. בכל שבת, בכל דיני חימום, אתה שם את האוכל יותר מדי קרוב לאש, שזה יוליד שומן שיוצא מהאוכל, אם זה יבש או לח. אז יש פה נושאים מאוד, שני נושאים מאוד מעניינים. שוב פעם, כנראה שזה המוקד לא הדומיננטי, זה המוקד היחיד. אם נשאל, יש מחלוקות בקשר לשווה לכל נפש, רק פה יש מחלוקת. יש מחלוקות בקשר למוליד, רק אצלנו יש מחלוקת. אבל אין ראשונים. אז התחושה פה בסוגיה היא שונה. יש לנו מלאכה מאוד מאוד חשובה להגדיר מה זה אינו שווה לכל נפש, ולהגדיר מה זה מוליד, שני נושאים שונים. אבל אין לנו הרבה עזרה מראשונים. אנחנו קצת לבד. בניגוד לשאר הסוגיות שלמדנו, שיש המון סוגיות והמון ראשונים, וכאן אנחנו די לבד. אז בסדר. חלק מלימוד תורה זה לא רק לקרוא מה שהראשונים אמרו, גם לבנות עוד נדבך ועוד אבן בקיר של תורה. כן, אני עבדתי הרבה על סוגיה, אין לי הרבה ראשונים להדריך אותי. אוקיי. אז מה יש לך? בוא נלך לאט לאט, כי אני גם מניח שבגלל העייפות, כמה מכם לא הספיקו לראות את כל הגמרא. במשנה יש מחלוקת, במשנה יש מחלוקת בין החכמים לבין רבנים. האם מותר לגמר, ליצור ריח טוב, רבן גמליאל מתירים ורבנן אוסרים. רק כדי לשמור על זה אני לא צריך. כן, זה אני אבקש שתחלקו. שנייה, בואו. תן לי שנייה לתרגם, מוליד, שווה לכל נפש, צפים שלי. זה מכשירים, אני לא זוכר את המכשירים. רק שנייה. במשנה, כן. עושים שונים, כן. שווה לכל נפש, כן. נשים את זה פה. שנייה. אוקיי. הנה, זה הדף, מי שרוצה דפים של המקורות, זה דף נוסף שהכנתי עם כמה מקורות נוספים, שלא נגיע לזה. זה שני דפים שמי שרוצה לקחת. אוקיי. במשנה, בדף כ"ב עמוד ב', יש מחלוקת בין החכמים לבין רבן גמליאל בגימור כלים. ויש שתי דעות לפי רב אסי. אנחנו, כדי לקפוץ מהר לתוך המים, נדלג על ה... שיטה ראשונה של ואסי, שיש פה נקודה גם מעניינת, אבל לא לסבך כדי לשמוע על הפוקוס. אנחנו נגיע לשיטה השנייה של ואסי. אמר ואסי, מה טוען ואסי? אחרי הסיפורים, אלא אי איתמר הכי איתמר, שורה רביעית לקראת הסוף, מי שרוצה לקצר את הדרך. אמר ואסי, כך אנחנו פוסקים. מחלוקת, המחלוקת חכמים שמחמירים ורבן גמליאל שמכיר, זה בלהריח. לייצר ריח טוב כדי להריח. אבל לגמר אסור. אבל לייצר ריח טוב, לשפר את הבגדים, זה אסור. לכל יום. גם חכמים, גם רבן גמליאל, יש מחלוקת מי שרוצה לייצר ריח טוב לריח. חכמים מתירים, אסורים, רבן גמליאל אוסר. זה כמובן מקביל לגמרא בכתובות דף זין, שאוסרת מוגמר. שם אין פירוט איזה סוג מוגמר, כלים או להריח, אבל הפשטות היא שלפי החכמים הכל אסור. גם כלים, גם להריח, גם לגמר כלים, בגדים וגם להריח, כי שניהם אסורים. רבן גמליאל יחלק, הוא יגיד, אני מתיר להריח, הגמרא בכתובות דף זין שאוסרת, הגמרא בכתובות זה בלגמר כלים. אוקיי. למה אסור? כי זה אינו שווה לכל נפש. זאת הגמרא בכתובות. זה לוקסוס. מי בכלל נהנה מגימור בגדים? איסטינס מפונק, עם אנשים שונים. מפונק זה אדם שמאוד אוהב לוקסוס. איסטינס זה אדם שלא יכול להסתדר בלי טיפולים מיוחדים. זה לא אותו דבר. מפונק זה איזה נסיך שתמיד נוסע מחלקה הראשונה. איסטינס זה אדם, יש לו בעיות אם לא הכל זה לטוב הטוב, אם לא יכול לשלוט על הכל. אז כל הנושא של ריח לפי חכמים זה נושא שאינו שווה לכל נפש. ולפי רבן גמליאל, כנראה, לא ברור, אבל כנראה רבן גמליאל לא ברור מה סבר רבן גמליאל. יש שתי אופציות, הוא יכול לומר שאני מחלק, בגדים זה אינו שווה לכל נפש וזה אסור, לריח זה שווה לכל נפש, או שרבן גמליאל חולק על כל הנושא של, לא על הנושא, אלא על היישום של הנושא שווה לכל נפש. לא ברור. אין לנו מספיק אינפורמציה ברבן גמליאל. רש"י די מרחיב על חכמים, הוא לא כל כך מסביר מה שיטת רבן גמליאל, המקילה והמחלקת בין בגדים לבין הריח. אוקיי, לפי השיטה האחרונה. השיטה הראשונה דילגנו, יש אולי לשאוב קצת אינפורמציה מהשיטה הראשונה, אבל אנחנו דילגנו. למה דילגנו? כי בכל מקרה אנחנו נפגשים עם המחלוקת הזאת על שווה לכל נפש, אינו שווה לכל נפש במחלוקת רב ושמואל. אז מה המחלוקת רב ושמואל? איבוילו, מה עולה השן? עכשיו אנחנו עוסקים לא בבגדים ולא לריח, אלא ישון פירות. עכשיו פעם, ריח, אבל כאן אתה לא מכניס את הריח לאוויר כדי לריח אותה, ולא לבגדים כדי לשפר אותם, אלא לתוך הפירות, למתק אותם, לשן אותם. פירות מושנים. רב ירמיה בר אבא אמר רב אסור, רב אוסר, שמואל אמר מותר. אוקיי, יש מחלוקת. מה המחלוקת בין רב לבין שמואל? אז רש"י טוען שהמחלוקת היא סביב אותה שאלה. רב אוסר, כי גם עישון פירות זה דבר שאינו שווה לכל נפש. מי זקוק לפירות מושנים? אנשים מפונקים. ורש"י, דיבור מתחיל אסור, דתפנוק יתרה הוא. ואין שווה לכל נפש אלו איסטינסים. כל אחד יכול לאכול תפוח רגיל, איסטינסים צריך את התפוח המאושר. לפי רב אסור. מה איסורים פה? מחבא, מבאר, אבל יש איסורים, ואני לא מפעיל את היתר של לכל נפש, כי זה אינו שווה לכל נפש. אז לפי רב, יש קו ישיר בין גימור בגדים, לריח, עישון פירות, כולם. כל הנושא הזה של ריח טוב, זה איסטינסים. כמובן, זה בתקופה שלהם, הריחות לא יהיו כל כך טובות. כן. מי שחוזר במהרת זמן, אני ממליץ לו שיקח קצת ספרי טוב. איש, לא כך נעים, בוא נגיד ככה. לא יהיה לך נעים. אוכל טוב יהיה לך, אינדור פלומינג, אינסטלציה פחות. כן. אז ממליץ לך קצת נייר טוילט וקצת ספרי. כן, קצת יעוד רד. אוקיי, בסדר, אבל בתקופה הזאת כולם הסריחו, כן. זה מקובל, כן. או יש לך ריח רע. טוב, תודה רבה. גם שלך הוא רע היום. יש לך ריח, אתה מסריח. תודה רבה, גם אתה. כן, בוא נהיה ביחד. אוקיי, אז רק איסטיניסם. אז למה שמואל מתיר? אז רש"י גם מסביר שמואל. שמואל מתיר כל איסורים כדי להגיע לאוכל נפש בפירות מאושנים. רק האנשים המיוחדים. שפעם אני אשתמש בביטוי הזה מיוחדים לכלול את כולם. מי הם המיוחדים? כאן בפירות מאושנים רש"י מדבר על איסטינסים, הוא גם מדבר על מפונקים, תפנוק, איסטינס. אז יש, שוב פעם, יש איסטינסים ויש מפונקים. רשי בבגדים משופרים דיבר על מי שרחורה. זאת אומרת, יש את הקבוצה של המיוחדים. האיסטינסים, המפונקים, אנשים עם ריח רע, לא אנשים רגילים. אנשים רגילים אינם זקוקים לבגדים טובים, אינם זקוקים לריח טוב, אינם זקוקים לפאות מושנים, ואז רב עושה את כולם, אז מה חכמים שלפי רב אסי, בשני בת עשרה, עשו את הכל. לא משמול מתיר. שמול אמר מותר. שמול מעמיד ניגוד בין המקרה הקלאסי של דבר שאינו שווה לכל נפש, בואו נניח בגדים וריח שלפי חכמים במשנה, ששמול לא יחלוק עליהם, לפי חכמים במשנה אסור, כי זה באמת אינו שווה לכל נפש, לבין פירות מושנים. פירות מושנים שונים. מה המילה הכי חשובה ברש"י להצדיק את ההיתר של שמואל בפירות מושנים? בניגוד לבגדים וריח טוב שהם לא תשלים את המשפט, פירות מושנים הם מה הביטוי? מה המילה? יש מילה אחת ברש"י. מה? ראוי, יפה. שמואל אומר מותר, אוכל נפש הוא וראוי אף לעניים. אלא שאינו מצוי להם. רב אסר כל דבר שאינו מצוי לאנשים רגילים. אנשים רגילים בדרך כלל לא משפרים את בגדיהם, לא מריחים ריחות טובים, ולא אוכלים פירות מושנים. אז לפי רב, הכל תלוי במצוי. ברגע שזה לא מצוי, רגיל, נורמלי, אז זה לא אוכל נפש. לפי שמואל, אני שואל שאלה אחרת. לא אם זה מצוי. רוב האנשים אינם אוכלים פירות מושנים, ואינם מטיבים את בגדים, ואינם מריחים ריחות טובות סתם. אבל יש שאלה אחרת. יש דברים שאני לא קונה אותם, אבל אני מאוד נהנה מהם. כן? אם תשתרגו אותי לביזנס קלאס, בלעל, אני מאוד אשמח. אני לא קונה, זה לא מצוי אצלי, כי לא יכול. אבל מי שישלח אותי לשם, אני מאוד נהנה. רב לכנסין, רב לכנסין לא כל כך. הוא אף פעם לא נסע בביזנס. פעם האחרונה, בסוף חייו, אני זוכר, הכריחו אותו ללכת ביזנס, כי הם מאוד מאוד ככה, במצב לא בריא. והוא פשוט ישב שם חצי שעה בתחילת הטיסה, והוא התנצל בפני כל דיילת. באמת, לא רציתי, אבל הכריחו אותי. חצי שעה התנצלויות. אני לא כך מנצל. מי ישלח אותי לשם? אני אשמח. אולי סוף השנה, קיץ. מה זה, שטנדר, כיסא? לא, ככה, מה נעשה ריל? כן. אבל רבותיי, יש דברים שאני פשוט לא מעניין אותי, לא אכפת לי. תקנה לי ארנק עשיר. אור ממש, לא יעשה לי שום דבר. לא מעניין אותי בכלל, אני לא נהנה בכלל. יש פינוקים שפשוט לא מדברים אליי. פעם אמא שלי חזרה והראה לי שהיא קנתה איזה תיק יד, $400. אמרתי, אני מקווה שיש $350 בתוך הכיס. $400, תיק. לא מעניין אותי, זה סתם בזבוז. זה שתקנה לי קצת איזה שוקו יותר, אני אפילו לא טעם אותו, אני לא נהנה ממנו. שמור טוען הקו. שמפריד בין אוכל נפש המותר לבין דבר שאינו שווה לאוכל נפש, הוא קו אחר. לפי רב, הקו, תמיד מחפשים את הקו. אנחנו מחפשים גבולות, כי גבולות יעזרו לנו להגדיר, גדר, גדר. מה עומד בצד שני, מה עומד בצד ראשון, ואז אני מגדיר את הקטגוריה לפי הגבול. אז תמיד מחפשים את הגבול. הגבול של רב בין אוכל נפש לבין אינו שווה לאוכל נפש, לפי רב, שחור, אוכל נפש זה מצוי, רגיל, נורמלי, אינו שווה לכל נפש, שזה אסור, הוא לא נורמלי. בוא נקרא לזה לוקסוס במונחים שלה, לא נורמלי. לפי שמואל האיזונים שונים לגמרי. לפי שמואל קודם כל יש הרבה יותר דברים מותרים. אוכל נפש זה בעצם מתפשט בהרבה דברים, גם עישון פירות, זה הבדל ביניהם, עישון פירות, זה הבדל בין רבא ובין שמואל, עישון לפי רב אסור, עישון לפי שמואל מותר. אבל מה כאן? בין ראוי, אנשים נהנים, בפועל נהנים, אינו ראוי. אני לא מקבל שום הנאה. ברגע שאדם הספציפי לא מקבל שום הנאה, אסור. הנה, יש מחלוקת. איך אני מגדיר את הגבול הזה בין אוכל נפש לבין דבר שאינו שווה לאכול נפש? וזו השאלה למה. לא הגענו לשום דבר, רק איתרנו הבדל. אתה יש לך חולצה כחולה, אתה יש חולצה אדומה, למה זה משנה? סתם ראשון בלמדן הזה, לאתר את ההבדל. הצד שני, למה זה משנה? לא יודע משפיע. לא רק להגדיר אותה, אלא תפתח אותה. למה? למה? במה זה תלוי? אוקיי, ג'רי?
האם זה משנה, האם לאכול
שמואל
מותר או ראוי זה שהוא לא יותר טוב מהסטנדרטי ש... שכאילו עולה חצי מהמחיר, או האם זה פשוט אין
הנאה? פה נניח שאין הנאה, שאדם לא נהנה. ייתכן שיש הבדל, אבל קודם כל, תמיד בלמדנות, לפני שאתה רוצה פיצול דק, פשוט תבדה ואחר כך תרוס, ואחר תחלק, תפרק. אז קודם כל, נניח שלא מקבל הנאה, אתה צד הכי ישר, Occam's razor, את האמירה הכי ישירה. אוקיי, למה? למה שזה יהיה תלוי במצוי? למה שזה יהיה תלוי ברגיל? אז כנראה שזה תלוי איך אני מבין את המגבלה של אינו שווה לאכול נפש, שהוא עצמו תלוי איך אני מבין את ה... נו? אוהדי סופרמן, קריפטונייט? אם אני מבין קריפטונייט, אני מבין סופרמן. אם אני מביא את הפסול של אוכל נפש באינו שווה לאכול נפש, אני בעצם בודק מה ה... היתר של אוכל נפש. אני מסביר את הכלל לפי החריג, לפי הכישלון, לפי ה... אוקיי? אם נבנה את המגרש חניה שלנו, איפה בין אוכל נפש. אז אני בודק את הכישלון של אינו שווה לאכול נפש. אז אני יורד לפרטים, סוגים שונים של אינו שווה לאכול נפש, פרט אחר זה רב ושמואל. אני מחפש פרטים נוספים כדי לראות את העירייה הרחבה. זה המתודות, את זה המתודות. אתה צריך לגרד אינפורמציה. אני רוצה לדעת מי זה הבחור הקלאסי הגושניק. אני מסתכל על אבינועם. אני לא יכול להגדיר את התכונות אם יש לי רק דעת אחת. לדאוג אבינועם ולדאוג את ג'וי ולדאוג את מה אחר. מה המשנה? מה זה כנראה שודע? אני צריך יותר לדעת, אחרת אני רק עוסק בנקודה אחת. נקודה אחת זה לא מדעי. אני לא אעסק שום דבר, כי זה מאוד ספציפי. אני חייב להרחיב את העירייה. הבעיה כאן שאין עירייה. הנושא של אינו שווה לאכול נפש הוא לא קיים בש"ס. הוא אמור להיות מושג מאוד יסודי, אבל הוא חמקמק, הוא לא נמצא. הוא לא נמצא בשום מקום. אז אני חייב כנראה לרדת לרמה יותר מאוחרת, לראשונים ולאחרונים. כי שם יש פירוט. שחסר בשס. אוקיי, יש מחלוקת שתי דעות ברמה. אוקיי, אנחנו מתנתקים מרב ושמואל, נחזור לרב ושמואל, אנחנו עוסקים בשאלה אחרת. השאלה הזאת תעזור לנו להגדיר למה בשווה, אינו שווה לכל נפש, אני לא מתיר, ואז נחזור לרב ושמואל. כן, הלל.
אתה יכול להסביר את שיטת רב ככה לפי שיטת צבי וכתובות?
מה?
אתה יכול להסביר את שיטת צבי וכתובות?
כנראה שרב יגיד שזה הופך להיות מצוי. רב יגיד ששחיטת צבי זה מצוי.
אני לא חושב, כלומר, השם התוכל, הוא אומר את זה,
כיוון
שכל
את...
אני
לא
חושב
את הדומה למה שספרת
שמואל.
מה הלשון של הגמרא בפרסות? אז זו שאלה טובה. עוד את כל האחרים, שאלה את הגמרא בדעזיין. נעשי יונטף, צבי צריך לכל נפש, מילים מאוד מאוד פשוטות וסתמיות, צבי צריך לכל נפש. אז רבי צריך לומר שבניגוד לאישון פירול, שזה איסטיניסים ומפונקים ואנשים מיוחדים, כל אחד אוכל צבי. אוקיי, נכון, אני גם כן עושה פרצופים, ככה רבי צריך לומר, אז אתה לא שואל עליי, אתה שואל על רב, מה הבדל ביניהם, שואל לפי רב, לפי רשי. אוקיי. יש שאלה שעולה בבית יוסף שמביא בשם תשובה אשכנזית. מקור מאוד מעניין, אפילו לא בדקתי מה בכלל זה תשובה אשכנזית, ממי הוא מביא אותה. כנראה אחד מהראשוני האשכנזים שלא היה ידוע. המסורה הספרדית הייתה מאוד מאוד חזקה ואיתנה ורציפה, כי החיים של היהודים בארצות ספרד היו יחסית יציבים. בעולם המערב האירופאי היה מאוד מאוד מפוזר ומאוד כאוטי, וזה מורגש במסורה. אז יש הרבה הרבה אמירות, יש, זה מה ששם דגש חזק על הספרים שמלקטים, כמו מרדכי, כי הרבה ספרים אין להם, אין לנו, רבינו שמחה, רבינו מהר"ם מרוטנברג, הרבה מתורתם הלכו לאיבוד. גילינו בעידן המודרני כל מיני טקסטים, אבל לא היו טקסטים של הרב רנברג, לא היו טקסטים של הרב יא, לא היו טקסטים של הרב און, אז מי שפותח את הספר המורדכי רואה את כל העולם הזה נחשף. אבל בניגוד לספרד, אפשר לקרוא את הרמב"ן, ואחר כך את הראה, ואחר כך את הרשב"א, ואחר כך את הריטב"א, ואחר כך את הר"ן, ויש שושלת. בעולם המערב האירופאי הוא לא קיים. אז יש תשובה אשכנזית שמעלה את השאלה הזאת. הטמפרטורה בשבועות מאוד נעים. כן, פסח עדיין קרר, אבל שבועות מאוד נעים. בוא נגיד שזה 20. אבל יש אנשים שבכל זאת רוצים לחמם להם את הבית. מי צריך חימום ב-20, 21, באמצע היום, זה זמן כל כך נעים לטיול בשבועות, אבל יש אנשים שרוצים לחמם את הבית בדרך שרוב האנשים לא יצטרכו. האם מותר לחמם את הבית בקור, לא בקור, ביום אביב, יום נעים? כשאדם ספציפי זקוק לחימום. האם זה אוכל נפש מותר, חימום? הנה שאפשר להתחמם כנגד המדורה לפי בית הלל בדף חף א' נגד בית שמאי. או שאומרים, מכיוון שזה לא נורמלי, כי רוב האנשים הנורמליים אינם מקבלים, לא צריכים את החימום הזה, אז אסור. אז יש שתי דעות ברמה. שולחן ערוך סימן תף קוף יוד א', מותר לעשות מדורה להתחמם כנגדה, זאת המשנה בחף א', הגה. ויש אומרים דאסור להכין בית החורף בים טוב, ולפעמים אין הקור גדול, ואינו אלא למפונקים, קצ'ינג, 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 אינו שווה לכל נפש, רק מפונקים זקוקים לעוד חימום. והווה כמרחץ המוגמר די אסור, ונהגו להקיע. שתי דעות ברמה.
שלא באמת
כולם צריכים. ככה פשוט. כמובן טיפה ראינו את זה כבר בתוספות. לאיזה תוספות אני מתכוון? מה לפי התוספות אינו נחשב שווה לכל נפש? רחיצת כל גופו במים חמים. קשה לדעת מה המציאות, זה תוספות בכף א' וב', אבל משתנה מהרמה שמי שעושה חימום ביום נעים, זה מבוסס על אותו תוספות של רחיצת כל גופו במים חמים, רוב אנשים לא זקוקים אליו, אבל יש אנשים שמאוד מאוד רוצים ומאוד אוהבים. מה המחלוקת כאן בין שתי הדעות ברמה? בואו קודם כל נגדיר ואחר כך נסביר. האם אני מתיר או שאני אוסר? האם אני מתיר מדין אוכל נפש או שאני אוסר כי זה לא אוכל נפש, זה לוקסוס? זה לא נורמלי? תשכח מהלוח, אני לא... אנחנו נחזור לרב שלנו. איך אני מודד נורמלית? לפי
הפעולה
או תוצאה? הפעולה, יחפה, הסיווגית, הקטגורית, הקלאסית, או לפי ה... יותר אחד, המקרה הספציפי. אם אני שואל את האדם הזה, אתה מקבל? כן, אני מקבל, אבל אף אחד אחר, זה לא נורמלי. אף אחד אחר ביום הזה יצטרך לחימום. אבל הפעולה של חימום היא פעולה נורמלית. הפעולה הזאת לחמם את הבית היא פעולה שכל אחד בחייו זקוק אליו. אלא שבמציאות הספציפית אף אחד לא זקוק חוץ מהמפונק הזה. אז אם אני הולך לפי הגדרת הפעולה, אז אני אגיד, זה מותר. כי זה אוכל נפש, זה אוכל נפש קלאסי, חימום בית, משנה מפורשת, מדורה. חף א' ומבית. מה, לא הבנת את המשנה? מותר לחמם בית. הפעולה היא פעולה נורמלית, היא אוכל נפש מובהק. אבל במקרה הספציפי, שזה יום נעים, אז ההנאה הזאת היא נעה בלתי נורמלית, רק אנשים מפונקים. זה פשוט. פשוט, אבל זה שלב ראשון. האם כשאני מחליט, היתר או אסור? כי זו החלטה פה, החלטה גורלית. היתר או איסור? להתיר או לאסור? אוכל נפש או אינו שווה לאכול נפש? מה המדד? כל מחקר הלכתי, אני חייב לדעת מה המדד, מה הציר, מה אני בודק. מידת החמצן, מידת המים. אי אפשר לנהל מחקר עד שאתה לא יודע מה אתה בודק. אני רוצה סקר. אוקיי, סקר על מה? סקר. בהצלחה. סקר על, ואתה גורל בקשר לה. אז מה אני בודק? הפעולה נורמלית מותרת, לא נורמלית אסורה, או התפוקה, ההנאה הסופית. נורמלית או לא נורמלית? אוקיי, נו, קדימה. למה שנבדוק את הפעולה כדי להחליט היתר או איסור? ולמה שנבדוק את ההנאה הסופית? כנראה שאנחנו עומדים בפני שאלה מאוד מאוד מוכרת. הותרה או דחויה. אם ההיתר של אוכל נפש הוא במישור הפעולות, שפעולות מסוימות לא נאסרו, אז אני בודק פעולות כלליות, ופעולת חימום היא לא פעולה אסורה. אם אני אומר דחויה, זה לא front-end, זה back-end, אני מתחיל מאחורה, אני לא מתחיל מהפעולה, אני מתחיל כשיש הנאה ותענוג, אני מוכן לדחות עשר דרכים, לא תעשה את האיסור, אז אני חייב לבטל ולדחות ולעבור על איסור, אז רק הנאה נורמלית. והנאה הזאת ביום נעים היא לא נורמלית. אז כנראה שהמחלוקת הזאת בין שתי דעות ברמה, האם פעולה נורמלית, אבל הנאה לא נורמלית, חימום פעולה נורמלית, אבל הנאת חימום ביום נעים היא לא נורמלית, אם זה מותר או אסור, המחלוקת הזאת, בתף קוף יוד א' ברמה, בתשובה אשכנזית, המחלוקת הספציפית, הפרט המאוד מאוד 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 קטן, הוא בעצם משקף מזה מאוד 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 גדול. הותרה ודחויה. כי ההותרה ודחויה קובעים לי מה המדד, מה הציר, מה האקסיס, על מה כל הדיון מסתובב. הותרה מתעניינת בפעולות. דחויה מתעניינת בתוצאות. וכאן יש פעולה נורמלית ותוצאה לא כל כך נורמלית. כן, לקראתי אותך, מי אתה?
אני אביאל, אני בודק בישיבה.
אביאל, כן. מאיפה?
חספין.
ברוך הבא, כן.
מי שנגיד רוצה לעשות סתם, שאין לו הנאה מזה, לכל השידות יהיה לו אסור?
כן, כי אין כאן אוכל נפש. זה הבסיס של אוכל נפש, כן. עוד דוגמה של פעולה נורמלית, אבל הנאה לא נורמלית. לא רק חימום בית למי שעומד ביום נעים, אלא מה הנקודה, מה המחלוקת המקבילה? עוד דוגמה, לפעמים שעושים נפקמין, עוד חשוב לסווג אותם. לפעמים זה יש נפקמין או שזה וריאציה של נפקמין אחרת. זה לא נפקמין הנוספת, זה רק תת נפקמין. עוד דוגמה של פעולה נורמלית, אבל הנאה לא נורמלית, ויש בזה מחלוקת אחרונים, לא כך בראשונים. רפואה. האם רפואה, אדם שצריך לבטא שוב פעם, לא את האיסור רפואה בימטף, אלא לעשות מלאכה כדי להשיג צורך רפואה, הנעת רפואה. האם פעולה לצורך רפואה תוגדר כאוכל נפש? מצד אחד, הפעולה היא נורמטיבית. כל אחד בחייו יצטרך אי פעם לרפואה. אז הביצוע של רפואה הוא לא ביצוע, אני יודע, חריגה, לא נורמלית, כל אחד בחייו באיזשהו שלב מגיע לרפואה. אבל באותו יום רק החולים זקוקים לרפואה. תעשה רפואה ל-90, תלוי בקורונה. אבל בזמנים רגילים, ביצוע פעולה נותנת רפואה, נותן הנאה ל-2% מהאוכלוסייה. אני יודע מה האחוזים של אנשים חולים, אבל לא להרבה אנשים. זה לא בדיוק אותו דבר, יש להפריד ביניהם, המבנה הוא דומה. בשני המקרים, גם של השולחן ערך וגם של רפואה, דרך אגב, בקשר לרפואה יש מחלוקת בין אבני נזר, הסך השבה, לבין של מזל מרבך. האם צריך רפואה זה נחשב צורך אוכל נפש. אין לנו ראיות, יש לנו גמרא בדף חף בית אמר א' בכיחול עיניים, אבל זה מותר רק לפי רבי יהודה, כי זה מכשיר אין, אז יש. אין לנו גמרא. אבל מי זה מנסה להוכיח, אבל...
ולמה זה
קשור לאותו מחלוקת? אותו מחלוקת. בפועל, הנאה שאתה מקבל, זה הנאה שכולם רוצים? לא, רק החולים, רק המפונקים. תכניס את המילה חולים במקום מפונקים, מיוחדים. אנשים מיוחדים זקוקים להנאה, לא אנשים רגילים.
כאן הם מנסחים את המחלוקת הפוך. אבל אם זה אומר בריאות שווה לתועל נפש, לעומת
כן, כן. סליחה, אוקיי. הוא טוען שם, הוא טוען שם זל בנושא. אז כנראה שבנינו כאן
חכה. זה תמיד רק ללא רגילים. למה זה נחשב פעולה רגילה?
כי זו פעולה שאנשים במשך חיים מצטרכו. אפשר לחלק בין זה לבין חימום, אבל המבנה הוא דומה. אפשר לחלק בינים, להגיד שהוא יגיד ככה ולא יגיד ככה, אבל המבנה דומה. זאת אומרת, יש שאלה. האם אינו שווה לכל נפש? היא בעיה בפעולה, או בעיה בתוצאה? איך אני מודד אותו? מה זה אוכל נפש? מה היתר של אוכל נפש? כל צורה, לא דחוי, אז זאת השאלה המופשטת יותר. ונפקא מינה אחת היא פעולה נורמלית, מול הנאה סלקטיבית. זה בעצם אפשר להגיע אותו. הפעולה היא נורמלית, עשיית מפורה זה לא משהו מיוחד, זה משהו נדיר, אבל כרגע רק אנשים סלקטיביים המיובדים מקבלים הנאה, חימום בית, פעולה נורמלית, אבל כרגע ביום נעים רק אנשים סלקטיביים מקבלים. זה אם אני מודד פעולה הייתי מתיר, כי הפעולה נורמלית. אם אני בודק את הנאה, כי זה דחויה, אני מתחיל מהסוף, אז הייתי עושה. בחימום, יש לנו שתי דוגמאות, חימום בית ורפואה. חימום בית זה שתי דעות ברמה, רפואה זה מחלוקת אבני נזר וראשון זה. אוקיי, עכשיו בואו נעבור את השאלה שהגדרנו. מה זה הדין של אינו שווה לכל נפש? ובואו נעביר אותו למחלוקת רב ושמואל. רב ושמואל אינם חוקים על הנקודה הזאת. הנקודה שהגדרנו, פעולה נורמלית או פעולה סלקטיבית, זה לא חלק מהמחלוקת רב ושמואל. אל תכניסו, אל תתבלבלו. שמואל היא הרבה יותר קיצוני. שמואל עוסק בפעולה לא נורמלית, לאף אחד. עישון פירות זה לא, זה רק למיוחדים. אז שיטת שמואל הרבה יותר מקילה מהדעה שמתירה חימום בית או מהדעה שמתירה רפואה. אוקיי, מבחינת הקיצוניות. שמואל מוכן להתיר עישון פירות, שזאת פעולה לא נורמלית, לאף אחד. כי זה רק למיוחדים. זה לא נורמלי מבחינת האחוזים. אבל, מה טוען שמואל? בניגוד ל... אני יודע... בוא נגיד ככה, ארנק של אור של, אני יודע, של נחש, שלא הייתי מקבל שום הנאה, זה אינו ראוי לי, מי שייתן לי נחש, לא מדבר אליי. אבל מי שאוכל פירות מושנים, נשלים את המשפט, למה יש יותר? כי... ראוי לו. למרות שעכשיו תדברו, עכשיו תנסחו את זה בצורה מופשטת. למרות שה... היא לא מותרת, המתירה. הפעולה היא... אסורה, כי היא לא נורמלית. אבל בפועל הוא מקבל הנאה. האדם בפועל העני הזה מקבל הנאה.
זה כמו הבדל בין צבי ל...
זה מה שאיר אותה. כנראה שבצבי כולם מקבלים הנאה, גם לפי רב, הוא שאל לפי רב, לפי שמואל צבי זה בסדר, כל אחד אוהב את הצבי. לפי רב צריך לחלק, אז זו שאלה רב, זו השאלה. זאת אומרת, המחלוקת רב ושמואל זה מחלוקת אחר. מה הקו בין אוכל נפש לבין אינו שווה לאכול נפש? לפי רב, שוב פעם, כפי שאמרנו, לפי רב זה מצוי. רגיל, פעולה רגילה מול דבר שאינו מצוי. לפי שמואל זה ראוי, יש הרבה יותר דברים שמתארים לבין, אינו ראוי. ההבדל הוא עישון פירות. מה הדין עישון פירות? לפי רב אסור, לפי שמואל מותר. כאן שוב פעם, זה לא אותו נפקא מינה. כאן הנפקמין היא פעולה נורמלית, אבל הנאה סלקטיבית. כאן, הנאה היא לא סלקטיבית, אבל הפעולה היא גם לא נורמלית לאף אחד. בניגוד לחימון בית, שזו פעולה
נורמלית.
זה הפוך. כן. זה הפוך. כאן יש פעולה נורמלית והנאה סלקטיבית, כאן יש הנאה גורפת עם פעולה לא נורמלית. ואז אם אני בונה את הכל על דפויה, אז אני מתאר שמוע. אם אני בונה את הכל על הוטרה, הפעולה היא לא נורמלית, ואז אני עושה. כן, נכון, זה ממש מקרים הפוכים. כאן בחימום ברפואה, הפעולה נורמלית, הנאה סלקטיבית, והחולים רק פונקים. כאן יש הנאה אוניברסלית, כולם אוהבים פירות מושנים, לא רק חולים ולא רק מפונקים, כולם אוהבים את הפירות מושנים, זה ראוי לכל אחד. אבל הפעולה הזאת היא פעולה שאף פעם לא עושים להמונה, רק עושים למפונקים. רפואה זה פעולה שעושים לכולם. חימום בית זה פעולה שעושים לכולם. כאן ישרים פירות רק עושים לעשירים, אבל כל אחד ירצה לאכול אותם, בניגוד לדברים אחרים שלא מדברים איתם, בגדים יפים, אכפת לי, יש לי... חייבה אותי לזרוק את הבגדים מתיכון לזה כמה שנים, מה לעשות? אני ממליץ לכם שמוע על הבגדים האלו, כן? אבל לי עוד בגדים, לא מדברים אליי בגדים, כן? אני אבוש מה שיש, תקנה לי עוד חולצה, זה לא ידבר איתי. יש דברים שאני לא קונה, אבל מאוד מדברים אליי. אני פשוט, אני מספיק איזה, לא קונה אותם. השמוע קובע את הגבול בין דבר שאתה נהנה ממנו ודבר שאתה לא נהנה ממנו. הרב קובע את הגבול בין פעולה נורמלית ולא פעולה, וזה הפוך מהשאלה הזאת. זכינו. זכינו משתי מילים ברש"י לבנות ברק, כי זה לא קיים. רבותיי, אין סגל מסבות בש"ס. יש כתיבות בזיין, ויש אצלנו, ויש את התוספות בחפ"ל ורחיצת מים, אבל עבדנו ופיתחנו את המחלוקת הזאת. רב ושמואל, המחלוקת היא לא הייתה מחלוקת טכנית, הייתה מחלוקת עקרונית, שמואל התיר, רב עשר וכולם בכיתה ידעו על מה מדובר, כי כולם ידעו את הש"ס, אז כשהם אמרו אסור ומותר, כולם הבינו מה ההשלכות. כן.
אפשר לחדד לי פעם, מה זאת אומרת הנאה? כאילו, כי
נאה
אפשר להגדיר גם שיש לי,
שאני נאה
שאנשים חושבים עליי שיש לי
החנק מראש הנחה, שאני חושב. נכון, נכון. אז זה השלב של הפוסק. הפוסק יבוא על סמך המושגים שבנינו ויפיל אותם ויישם אותם לפי הצפייה. האם הנאה פסיכולוגית, הנאה מוניטין, הנאה, כן. אבל המודל הוא הנאה, לא פעולה. ואז אתה חייב לרדת עוד יותר ולהגיד מה זה הנאה. כן.
השנייה
היא
תולדת בהנאת הגוף, עצמו.
איפה? רש"י בתחילת הסוגיה.
כן.
זה רש"י בשיטה הראשונה של רב אסי. שלפי החכמים יש חילוק ביניהם. אבל לפי הלשתבסה, חכמים עושים. שוב פעם, אנחנו כרגע, רק כדי לשמור על הסדר, אנחנו עוסקים ברב ושמורה. מה המחלוקת חכמים ורבן גמליאל? קשה לדעת. חכמים עושים את הכל, זאת אומרת, בגדים פלוס ריח, אבל לא עישון לפי שמואל, אבל לפי רב גם עישון. וגמליאל לא ברור מה הוא סובר. אז אתה כאילו רוצה להלביש את המחלוקת רב ושמורה, אומרים לחכמים, קשה לדעת מה סובר. אין לנו מספיק אינפורמציה, כן?
מה שרציתי לשאול, אני לא יודע איך, אם יש, כאילו, הסוגיה בכתובות כן נראה שיש קשר שזה יותר כמו אוטרה, אני חושב.
מאות הפעולה.
כן.
מה נותן לך לחשוב ככה?
כתוב כאילו שאם, שאני לא זוכר את הגמרא מולי, אבל כאילו...
הנה, בבקשה. זה גמרא מאוד סתמית, זה לא גמרא שנותנת לנו הרבה. היא לא מגלה את הקלפים שלה.
לא, אבל אני זוכר
כזה. היא פה קוראי טובה.
מתוך
שאותו החבורה
לצורך
אותה
אינם, כאילו, שלא
לצורך. לא, זה שאלה של מתוך. שכל צורך נורמלי, שהוא בגדר אוכל נפש, לא רק צורך אוכל, אלא גם צורכים נורמליים אחרים, ללמוד ספר תורה, להציג עולם, זה סוגיה של מתוך. אבל כן, אנחנו חורגים לעולם של לוקסוס. מתוך, אוקיי? אוקיי, אז זו אותה סוגיה הראשונה. מה הגדר של אינו שווה לאכול נפש? מה ההבדל בין דבר המותר בגלל לאכול נפש ודבר שאסור שהוא אינו שווה לאכול נפש, ואיך זה משפיע על הבנת ההתר? אוקיי, אנחנו מגיעים לשלב הבא, שזה גם מעניין וגם מאוד מאוד לא קיים הרבה בראשונים. אוקיי, כדי להגיע לכך שוב פעם, בואו נקרא את הגמרא, כדי לא סתם לדלג ולחפש איזה מטמונים, נקרא את הגמרא. אוקיי, רב אוסר, שמואל מתיר, לפי רש"י, הכל לפי רש"י. לא ברור למה שמואל מתיר. כמו יכול להתיר ולהגיד אין כאן שום מלאכה במי שמעשן פירות. זה קשה כי יש מלאכת עברה, אבל... אוקיי. נמשיך. רב הונא אמר אסור מפני שמחבא. אז כנראה שרב הונא מרחיב על רב. רב הונא רב אסר. אני לא מפעיל את היתר של אוכל נפש. רב הונא מפרט, אבל מה האיסור? אוקיי, אין היתר, אבל מה האיסור? לא מספיק להגיד לי שאין היתר אוכל נפש. גם לנשום אין היתר אוכל נפש. זה יותר חשוב. מי שנושם, מי שפוגע בחבר, אתה מגיל. אוקיי, זה לא שווה לאוכל נפש. זה פוגע בשני. אוי, אוי, אוי. לא. אבל אין איסור. You heard this a lot. אבל, כן. אני אשאל אז רב אומר, רב הונא אומר שהאיסור מחבא, וכמובן רב נחמן שאל אותו מה לגבי העברה, למה רק מחבא, נכון, יש שניהם. רב יהודה מחלק בין גחלת לבין חרס, וגחלת אסור בגלל מחבא, וחרס מותר אין מחבא, ואין מבהיר, אני הולך לפי רש"י, ואז לפי רב יהודה, שוב פעם, אני לא מפעיל את ההיתר של אוכל נפש, כי הוא סובר כמו רב, שזה נחשב דבר שאינו שם, הוא לא זקוק, כי אין איסורים. אז לפי רב יהודה, בגחלת הכל אסור, כי יש מחבא. בחרס, אין מחבא, אז אין בעיה, ומבהיר, וזה כלאחר יד לפי רש"י. אוקיי, שוב פעם. יש רב הונא ורב יהודה, שניהם כנראה הולכים בשיטת רב, אין כאן היתר אוכל נפש, לפי רב הונא יש איסורים, מחבא ומבהיר, ואין היתר, כי זה לא שווה לאוכל נפש. לפי רב יהודה, אין איסורים על גבי חרס. מבהיר לא קיים, ומחבא על חרס אין. אוקיי. רבא הוא החדשן. רבא אמר, הכל אסור. מה האיסור? זה לא מדבר על מבהיר, כי אולי הוא מסכים עם רב יהודה שבחרס אין מבהיר, או בשניהם אין מבהיר, כי זה כלאחר יד, אישון זה לא מלאכת עברה, כי זה כלאחר יד. ובחרס אין בעיה של מחבא, ובכל זאת יש איסור, וכנראה האיסור הזה, כפי שנראה, לא מקבל את היתר של אוכל נפש, ונראה למה. אבל רבא ורבי יוסף מכניסים איסור חדש, התופס גם בחרס, גם אם העברה לא שייכת, יש איסור מוליד. זה החידוש הגדול השני. רבא ורבי יוסף, רבא מלגה וחרס, זה רבא, נמי אסור משום דקה מוליד ריחה, והגמרא נותנת דוגמה נוספת של מוליד ריחה, רבא, רבי יוסף, דמי תרווי, סחופי, קסה, עשיראי, בימתיו עשר, מיתי משום דקה מוליד ריחה. אז מי שמוליד ריח בבגד, זה כמו מי שמוליד ריח בפירות. וזה עשה. אוקיי. האיסור של מוליד, שוב פעם, לא להסתבך בין האיסור של נולד לבין האיסור של מוליד. נולד זה סוג של מוקצה. בית זה שנולד ביונטב, זה לא דבר שהיה מוקצה לפני שבת, ועכשיו אתה רוצה להשתמש בשבת או ביונטב, זה דבר שלא היה בעולם, זה בכלל לא היה בשימוש. זה בית זה שנולד ביונטב, דבר שנולד. מוליד זה אדם שעושה פעולה לייצר משהו. אוקיי? עם אותה מילה, אבל פשוט תופעות שונות, אין כאן שום קשר. הרבה אנשים מסתבכים ביניהם, יש נולד, יש מוליד, ופשוט תפרידו ביניהם. האיסור להוליד דבר, הוא נמצא רק פעם אחת נוספת בש"ס, ולמזלנו זה גם בביצה, וזה במשנה בדף ל"ג. את המשנה בל"ג, אין מוציאין את האור ביום טוב. למה? אומרת הגמרא במפורש, מיתיימה למד ג' למד ב', משום דקמוליד ביום. אז מבחינת הדוגמאות של מוליד, יש שתיים. יש הוצאת אור, גפרור, שני אבנים, שתי עצים, או הולדת ריח בבגדים, או נגיד את הפירות. יש אולי דוגמה שלישית, לפי רשי, הגמרא בשבת עוסקת בריסוק שלג, לייצר מים, ורשי מסביר, ראשונים אחרים חוקים על רשי, לרמב״ם יש גישה אחרת, אסור לעשות, כי אם תרסק את השלג, תבוא גם לסחוט את הפירות. או זה עצמו נחשב סחיטה, לא קשור למוליד. לפי רשי זה סוג של מוליד, אתה מוליד, מייצר מים, בסדר, מייצר מים מהשלג. אוקיי. למה מוליד אסור? מה האיסור החדש הזה של המוליד? אז יש רק ראשון אחד שאפילו משקיע בהסבר האיסור. מי הוא? רשי. נסתכל ברשי אצלנו, בחוף גימול, רשי טוען שהמוליד דבר חדש, קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה. הביטוי הגורלי הוא קרוב הוא ועושה מלאכה חדשה. יש עוד כיתה, מישהו כדאי לעבור כיתה או להישאר? מה, להפריע? הוא אמר שהוא קודח הרבה, כן. אבל רוצים לעבור? מישהו רוצה לתייר את הארץ ולראות אם יש כיתה? בסדר, ננסה. אם זה קשה לכם, אז אני אשתדל. אוקיי, רשי, תודה. רשי מתאר מצב שזה קרוב למלאכה. התחושה של רשי, שרשי חשב שאין במוליד איסור עצמי, זה נראה כמלאכה. מי שמייצר אש, מי שמייצר ריח, זה נראה כי סך הכל, כל המלאכות הן באות לייצר משהו. איך אנחנו קוראים למלאכה שהיא לא מייצרת משהו? יש שתי דוגמאות של מלאכה שהיא מותרת מן התורה כי היא לא מייצרת. מה הדוגמה המאוד מאוד לא קונסטרוקטיבית? איך קוראים למלאכה הזאת? מקלקל. גם כשאתה יוצר משהו אבל לא חלק מהמלאכה, איך קוראים למלאכה הזאת? מלאכה שיוצרת משהו אבל זה לא המטרה שלך. מלאכה שנצריכה לגופה. אז כל המושג של יצירה הוא חיוני למלאכה. מלאכה סתם היא לא אסורה. רק מלאכה יוצרת משהו. הכת אהבה במשכן חשיבה. בניית המשכן הייתה מבצע מאוד יצירתי. אז כל דבר שעשו במשכן, עשו בשבת. כי בשבת הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יהיו יצירתיים. ששת ימים תעשה מלאכה, שנהיה יצירתיים כל החיים, אבל בשבת נחזור לאותה זיכרון שהקדוש ברוך הוא, שהוא הדגם של יצירתיות, שהוא עצמו השבית מלאכה כדי שנוכל אנחנו להיות יצירתיים, כי מקדוש ברוך הוא לא היה משבית את המלאכה שלו, לא היה מקום לנו. ובעצם אנחנו ממסגרים את היצירתיות האנושית בתוך המסגרת שקדוש ברוך הוא הניח לנו. קדוש ברוך הוא לא היה משבית, אז אנחנו לא היה מקום לנו לעשות משהו. אוקיי. אז מרשי משתמע שיש כאן איזה דומה. שוב פעם, אני שם את הדגש על קרוב למלאכה, שזה נראה ש... ההבנה יותר פשוטה, שזה לא דומה וקרוב ונראה למלאכה, אלא שיש איסור לייצר דבר חדש, לא בגלל האופטיקה ואיך זה נראה ואיך זה נתפס, אלא יש איסור בשבת וים טוב ליצור חומר חדש, לא איך זה נראה. ואז כנראה שיש מחלוקת, או שיש שאלה, כרגע זה עדיין לא מחלוקת, איך להגדיר את האיסור של מוליד? האם איסור מוליד? דרך אגב, זה לא רק ביום טוב לפי הפשטות, זה גם בשבת. למרות ששתי הדוגמאות היחידות בש"ס, שימו לב, שתי הדוגמאות היחידות בש"ס הן ביום טוב. למד ג' וכף ג'. הביטוי מוליד לא מופיע בשבת, ותשמרו על האינפורמציה הזו. מה? איזה כיתה? יש מספיק מקום לכולם?
איך
שם כאן? איך שם כאן? ליד רב שמעון. אז בואו נקמוס לשם. אתה לא מקום את זה. אז בנינו מחלוקת איך להביא מוליד. אם מוליד אסור כמילה כמלאכה, רשי, כנראה שיש פה מלאכה חדשה של יצירה, שוב פעם. קשה לדעת מה זה מלאכה, כי יש למתת מלאכות. ברגע שאתה עושה משהו חדש, אז מה אתה עושה מה מספר למתת? אז... אני לא הייתי קורא לזה מלאכה, הייתי קורא לזה איסור. לא מלאכה, אלא איסור. וגם לא ברור, אין לנו מספיק אינפורמציה, אם זה דאורייתא, לפי הפשטות זה לא דאורייתא, כי אין פסוקים, זה לא קורא בתוך הלמתת. אז כנראה שחכמים אסרו לייצר משהו חדש בשבת ויום טוב. יש מוזגן?
כן.
אוקיי. אז כדי להבין איך להגדיר את הנושא...
אתה מבדיל בין רש"י בכתובות לרש"י בשבת?
רש"י בביצה.
בשבת.
בין ביצה, כן, לא מבדיל.
כי שם הוא ממש מדגיש שזה לברור. לא, כאילו, הוא אומר גם למלך, אבל הוא...
חשבתי שזה אותו דבר, השבת כאן. נראה לך מבית. ודמי למלאכה, שפעם ודמי.
כן, אבל אז אחרי זה הוא מדגיש שזה לא בגלל שהוא בורא מים.
נכון, אבל זה דמי, אין איסור בבריאה, יש איסור באיך זה נראה. בגלל שאתה בורא משהו, אתה מייצר משהו, זה דומה למלאכה. הבנה האחרת היא שבעצם היצירה יש איסור, לא בגלל איך שזה נראה ונתפס. אוקיי? טוב. אז אם נחזור לגמרא בביצה, נראה שזה לא כל כך פשוט. אני אוהב דברים שלא כל כך פשוטים, כן? רחב האורחים שלנו, הכל זה מורכב, כן? אבל באמת, בלמדנות אני מחפש את המחלוקות. המחלוקות זה הלחם והחמה של הלמדנות. אם אין ויכוחים, אם אין הבדלים, אם אין כפילות, אז קשה להתקדם. אז אמרנו שלפי רבא ורבי יוסף יש איסור, איסור אישון בגלל מוליד. אבל רבא חולק. רבא אמר, על גבי גחלת נמי מותר, מי דדה והבשרה גומרי. רבא מתיר אישון פירות, כמו שהוא מתיר אישון בשר, סליאת בשר. היי, רבא, מה קרה עם האיסור מוליד? ברב הונא, רב יהודה, אני לא יודע מה יגידו על איסור מוליד, זה מיותר אצלם, כי יש איסור מחבא, יש איסור מביר. ברגע שאני עובר לרבא ורבא, אז אני כבר מנטרל את האיסור מביר ומחבא. אז אין לי בעיה, אולי רק בחרס. ואז כל הדיון עובר לדיון של מוליד. כן, יש כאן מעבר. בתחילת הסוגיה הדיון מתמקד במעביר ומחבר. רבא התנתק לפחות בחרס ממחבר ומעביר, כי מעביר זה לאח היד, ובחרס אין מחבר. אבל רבא הכניס איסור חדש, מוליד. רבא כמובן חייב לטפל בכל איסור, הוא חייב לנטרל כי רבא מתיר. אז רבא שמתיר הוא חייב לנטרל גם מעביר וגם מחבר. בסדר, זה לא סוגייתנו. אבל מה רבא שמתיר אישון פירות מקף, בשרה גומרי, מה הוא יעשה עם מוליד? מה המחלוקת במונחים אחרים? מה המחלוקת בין רבא לבין רבא? רבא אוסר אישון פירות בגלל מוליד, כפי שאמרנו, ורבא משום מה אומר, יש איסור מוליד, אבל הוא לא שייך אישון פירות. למה לא? זה המוקש שלו. זה המחלוקת, זה הבסיס שלו. אז מה טוען הרעה? מה החילוק של רבא המתיר אישון פירות וצליית בשר, אישון בשר, באף על פי שהוא אוסר מוליד, למשל, לבית ג' עומד ב', הוצאת האור, הצלטת אור. מה ההבדל בין מוליד קלאסי, שהוא אסור, לבין המקרה שלנו שלפי רבא הוא מותר? נו, מה ההבדל? שכאן מדובר בפירות. לא אוכל פירות. זה הלשון של הפירות, אלא תראה למה אני אמרתי את זה. אם נסתכל בלשון הרעה, וזה מופיע אצלכם במקורות, שתי שורות של הרעה כאן. חשבתי שכבר היו במקורות. כן, בעמוד השני למטה. רבא רבי יוסף דאמרי תרוויה אפילו אגבי חרס אסור, בני דמוליד ריחה, בפירות. ומי הוא שמואל דשארי לאל, אוקיי, עכשיו יש כאן שינוי. למה חשבנו ששמואל יתיר אישון פירות?
מה אמרנו? כי זה אוכל נפש. ולדעתו זה שווה לאכול נפש. לפי הראה, למה שמו יתיר פירות? כי אין איסור מוליד. שמו יגיד שבפירות אין איסור מוליד. ושמו בשרי לאיל, לא חושב לאילודי ריחה, אלא בכלים, זאת הסיבה ששמו יאסור מוגמר, גימור כלים וכנראה גם להריח, כשיטת חכמים במשנה, אבל לא באוכל. אין איסור מוליד באוכל. מה שמו יגיד במחבר ומעביר, כנראה שהוא יגיד כמו רב כך סובר רשם. מחבר ומעביר. אז קודם כל, מבחינת החלק הקודם, לפי הראה, שמואל לא מתיר מטעם אוכל נפש. לפי הראה, שמואל מתיר כי אין איסורים. מי שרוצה להשאין פירות, אין איסורים. אי מעביר, הוא כל אחריה. אי מחבר, חרס. או כפי שרבא יגיד לפי כמה ראשונים, גם כשאתה שם על הגחלים זה לא בדיוק מחבר, כי זה חוזר ומעביר. אי הולדת ריח, אין איסור הולדת ריח בפירות. אז מבחינת הבנת רשי, יש כאן מחלוקת בין רשי לבין הראה. למה שמוע מתיר ראשון פירות? לפי רשי, כי זה אוכל נפש שמתיר וזה שווה לאכול נפש. וזה המחלוקת רבי שמוע. לפי הראה, כי אין איסור מוליד. הציר הוא מוליד ולא אוכל נפש. נו, מה ההבדל? למה באוכל אין איסור מוליד בהולדת ריח? מה ההבדל? למה? מה ההבדל בין אוכל לבין כלים? מי שמוליד ריח בכלים עובר. מי שמוליד ריח באוכל, הוא לא עובר. כן. אוקיי. הצפעה עיוורת. מי היה קורונה שנה? מי קיבל קורונה? אני לא יודע מי היה. בקורונה, מי שהיה קורונה, גיליתם שלכל אוכל יש ריח. אנחנו בדרך כלל חושבים שיש לכמה דברים ריח, בצל, אני יודע, קילמון, פיצה, בשר, ודברים רגילים אין ריח. וגילינו שלכל אוכל יש ריח. ריח רדוד, ריח נמוך, אבל יש ריח. ומי שלקה בקורונה, הוא הסיק לאכול, כאילו, ריח מאוד מאוד רדוד, אבל יש ריח. כשאוכלים, אז אוכלים את הטעם וגם אוכלים את הריח. לכל אוכל יש ריח. וכשאני מוליד ריח באוכל, אני מוסיף. אני לא מייצר. בסופו של דבר, לא יצרתי, הוספתי. יש ריח בכל אוכל. בבגדים פשוטים, מגיע להם אין ריח. זה בד. לבד אין ריח, כמובן, אולי כלב יכול לריח, אבל אצל אנשים אין ריח. בכלים אין ריח, באוויר אין ריח. באוכל יש ריח, נמוך, בדוד, אבל יש ריח. אז כנראה שלפי הראה, שמואל, או רבא, כי לפי הראה שמואל ורבא הם אותה שיטה. שמואל המתיר ורבא המתיר, אישון פירות, מקף, צריית בשר, יגידו, שיש איסור מוליד רק ביצירה, לא בתוספת. ורבא ורבי יוסף שאסרו אישון פירות וצליית בשר מדין מוליד, הם יגידו שיש מוליד גם בתוספת, לא רק ביצירה חדשה בוואקום. זה המחלוקת. פשוט הגדרנו, צריכים להגיד למה, הגדרנו, השלב ראשון בלמדנות זה מה המחלוקת, מה נקודת הוויכוח. אם אתה לא מגיע לשם, אתה עבוד. על מה נחלקו? לא סתם מחלוקת במציאות, זה כלל, זה אסור להגיד את זה. המחלוקת צריכה להיות מחלוקת עקרונית, כי אחרת למה הגמרא מבזבזת? שמואל ורבא, שוב פעם, זה שהראה מכניס את שמואל זה חידוש בשמואל, אבל נתעלם משמואל כרגע. רבא, מתיר עישון פירות? כן. רבא, מתיר צליית בשר? כן. מה קרה לאיסור מוליד של רבא ורבי יוסף? רבא יגיד, יש איסור מוליד, אבל לא באוכל. למה? לפי הפשטות. הרב לא אומר, אז אנחנו כנראה אומרים שבפירות אתה מוסיף, בבגדים, באוויר אתה מייצר בוואקום, דבר שהוא לא קיים. אוקיי, למה שנגיד שתמיד יש מוליד, גם בתוספת וגם בפירות, שיטת רבי ורבי יוסף? ולמה שנגיד שאין מוליד בתוספת, רק בוואקום, שיטת רבא? למה זה קשור? איך נסביר את המחלוקת רבא ורבא? למה שנגיד שמוליד תמיד קיים? למה שנגיד מוליד רק כשאתה מכניס בוואקום, לא כשאתה מוסיף? זה קשור לזה.
בגמרא מתרצים אבל שזה מולל, זה רק מוסיף.
לא, לא, זה תמיד בבא. במולל, יש ריח במקור שממנו אתה שואב את הריח, והגירוד זה רק להוציא עוד ריח. כאן באשן אני מייצר ריח, כי הוא לא קיים עד שאני מאשן את התבלינים, אלא שאני מוסיף ריח לתוך האובייקט, הנושא שאני מכניס בו, שלא לגמרי אחר, שפשוט אותה מילה ודבר משנה. ומי שלוקח עץ קינמון, אז הריח, אתה מריח אותו, אתה רק מגרד אותו כדי להעצים את הריח. באישון אין ריח עד שאתה שם אותו על האש. ושאתה שם אש, אתה מייצר אשן, יצרת משהו, אבל הדבר שיצרת, הוספת אותו לריח קיים, לבסיס ריח קיים. זה פשוט מילה מדע. אוקיי? אז למה שנגיד, שפעם, יצרתי ריח, זה לא את, יצרתי ריח, אבל שם, הנה, יצרתי ריח, לפי רבא ורבי יוסף תמיד אסור להביא את הריח, גם בבגדים, גם באוויר, גם בפירות, לפי רבא, אסור בבגדים, אסור באוויר. אבל מותר לקחת את הריח שיצרתי, כבר הולכים לסוף לפירות, כי לפירות יש את הריח שלהם. אני מוסיף, אני לא. איך זה קשור לשאלתנו? אם אני אומר שיסו הוא אופטי, איך זה נראה? יש הבדל בין כלים לבין פירות?
כן.
אתה חושב שכן, אני לא יודע, זה מאוד ספקולטיבי, כן? אני הייתי אומר, ואני לא מכריח שאין הבדל. מה ההבדל בין יצירת אשן למטרת פירות ליצירת אשן למטרת בגדים? אני יצרתי את האשן, זה נראה כאילו עשיתי משהו. אני עוסק במלאכה מסובכת, מורכבת, אני מעשן. אבל אני שואל, האם יצרתי משהו או לא יצרתי משהו? בסופו של דבר שוב פעם, אני מתחיל מהתוצאה. אם יצרתי או לא יצרתי? אז בפירות לא יצרתי. הוספתי, שיפרתי, בבגד יצרתי משהו. יצרתי ריח שלא היה קיים. כך אני הייתי אומר. אפשר להגיד הפוך. זה מאוד ספקולטיבי. יש מילה אחת ברע. אבל יש תחושה. שהשאלה הזאת, שוב פעם, אנחנו אפילו לא יודעים את ההבדל בין פירות לבגדים, זה רק הספקולציה שלנו, שבפירות יש כבר טעם בגדמים, זו מילה אחת ברעה. אבל כנראה שהמחלוקת בין רבא לבין רבא, לפי הרעה, היא האם יש איסור בתוספת ריח, או רק בהכנסת ריח למקום שלא היה, ואיכשהו זה אולי מתחבר לשאלה איך להגדיר את המלאכה של מולד. אוקיי? זה כנראה איך שהרעה הבין את המחלוקת. הבנת המחלוקת לפי הרעה. אני אתן לכם דוגמה. אנחנו נקפוץ לסוף השיעור ונחזור לשיטת הרמב"ן. עוד דוגמה נוספת. מלאכת תוספת ריח, שלפי הרעה זה המחלוקת בין רבא המתיר לבין רבא האוסר. אוקיי, זה המחלוקת הכי טקסטואלית בתוך הגמרא. יש תז, אנחנו עכשיו הולכים לאחרון, יש תז שאוסר על אנשים, יש לא רק כהנים, אולי חלק מהאורחים שלנו הם כהנים. אז היה מנהג, כדי לצ'פר, לתת צ'ופר לכהנים ביום טוב, היו מכניסים בושם לתוך המים שמהם נתנו לכהנים בידיהם. אז הכהנים היו נתנו בידיהם ביום טוב, ויוצאים ככה עם ריח טוב. אז האם מותר לשים שמן עם ריח טוב ובתוך המים. אז התז במקורות הראשונות שאני חלקתי לכם, התז, הוא מביא מחלוקת אחרת, ונגיע למחלוקת, מביא מחלוקת מעריל ומרשל, אבל התז טוען, אם ראיתי בקצת קהירות, קצת התז, השופכים שמן של ריח שקוראים שפרינגלד לתוך המים, מי שרוצה לו. נוציא קו של דיודרנט, כן? את השפרינגארד, הלנדנים יקחו אותו, כל העולם הישיבות, יקחו את השפרינגארד לתוך המים, ביום טוב, לצורך נטילת ידי הכהנים, לדוכן. באיסור הקבדין, דמולידן ריח במים. אפילו שופכים בערב יום, אתם מכל מקום מולידים ריח ביום טוב לידי הכהנים, כן? גם אם תשפחו את השמן לתוך המים לפני יום טוב, אבל אחר אתה שופך את המים על יד הכהן. וזה ניחלה, מוכנים לכך. על כן, יש למנוע מלעשות כן. מי שרוצה לחלוק על התז, לא מותר לשפוך את השמן לתוך המים. למה זה לא מוליד? הוא טוען שזה מוליד.
שמן לא מתערבב.
מה? שמן לא מתערבב. לא מתערבב, נכון. השמן לא מתערבב. אתה לא מכניס, אתה רק מצמיד.
זה משנה, אתה מורח.
אוקיי, אז זאת השאלה. האם איסור מוליד הוא תלוי ב... איזה יצירה חדשה, וכאן לא יצרתי משהו חדש, רק
חיברתי את המים לשמן, אני לא, אין כאן בונדינג, אין כאן גיבוש.
מדעית לא, אבל מכל מבחינה אחרת כן.
אוקיי, אז אתה אומר שזה לא תלוי במדעית. אני חושש שזה אולי קצת נוגע בשאלתנו. לפי הראות, איך שאנשים אומרים, אני מייצר משהו. המים עמד שם, המים פשוטים, אחרי 5 דקות, עד בקדרבה, המים מריחים טוב. אז אני רק כאילו עשיתי האופטיקה. אם זה תלוי באופטיקה, אני רק עם מלאכה, אני עוסק במשהו, או זה יותר מהותי. יש יצירה, ואם אתה טוען שלפי המדע זה לא נחשב יצירה, אתה אומר שגם שלפי החוויה זה נחשב יצירה. אבל שוב פעם...
גם בישום פירות, העשן הוא מוגע, זה מה שעושה את הריח, הפרי עצמו, אתה גם מצמיד שם.
מה, שן?
השן הוא מצמיד, זה חלקים של השן שהם מצמדים ל...
חודר פעמים או יותר
חודר. אז מה, גם פה הוא חודר טימה בתוך המים. אתה כשאתה אומר שאין פה תרכובת של התאים, כאילו, בסדר.
מישהו מכיר את הפיזיקה של השן? הפיזיקה של השמן ברור לנו, כן? הפיזיקה של השן, הוא לא משנה את המולקולות של הפירות, הוא לא עושה שינוי?
במיוחד עם החום.
למה אתה משתנה? כי מה אתה תורם? את השן?
לא, זה לא סתם השן.
בשמן יש מולקולה של שמן שנמצא בתוך המים, אבל בעשן, איזה מולקולה? הוא משנה את המבנה המולקולרי של הפירות.
זה כמו שעומד ליד מדורה, והריח נתקע בחולצה, זה הריח, הוא נשאר שם. חלקיקים כזה של
ה... זה לא שינוי
בחולצה. זה לא שינוי, אוקיי.
זה לא שינוי לחולצה.
לא, אבל זה יחד, הוא עומד בעינו, אבל במה הוא עומד בעינו?
האפר של האש.
כן, השאלה היא האם...
זאת אומרת, נכון, אוקיי. יש הרבה גורמים פה, אבל זו שאלה שמעניינת אותי. כי אם זה אופטי, כל הדיון הזה לא רלוונטי. כי מה ההבדל? אנשים אופטיים נראה כמלאכה לא כך חשוב שאין לו... אבל אם זה עניין של יצירה, אז נצטרך להבין מה כן נחשב יצירה, מה לא נחשב יצירה. בדיוק בפירות. שאם זה אופטי, לא משנה, הפירות היה טעם, לא היה טעם, לדעתי, מה שאין כאילו זו יצירה. אוקיי. אז בואו נעבור לשיטת הרמב"ן. זאת שיטת הרע. לפי הרע, זאת המחלוקת. לפי הרמב"ן, הדיון בהיתר של רבא, בניגוד לרמב"ן, הוא לא הבדל בין אוכל לבין בגדים, אלא גם אם תכניס ריח לתוך איזה, טוב. בוא נקרא את הרמב"ן ביחד, חשוב לראות ביטוי ברמב"ן, חמוד ורמב"ן. בוא נפתח את הרמב"ן. זה בי"ד ב' עמוד ב'. הרמב"ן מקבל שיטת רבא. רבא מתיר עישון לגמרי, גם בגחלת, גם בחרס. שמואל גם התיר, אז יש... קשר בין רבא לבין שמואל. רבא צריך לנטרל את כל האיסורים, גם מחבר, גם מבהיר וגם מוליד. כדי להתיר אתה צריך לנטרל את כל האיסורים. אז הרמב"ן מאוד מאוד משקיע איך רבא המתיר ינטרל איסור מבהיר ומחבר, ובסופו של דבר אומר שאין מחבר כי הגחל יחזור ויבהיר. אז אין מחבר ואין מבהיר, אז הכל טוב מבחינת המחבר מבהיר. מה לגבי מוליד? יש לו משפט אחד לגבי מוליד. ומשום אלודי ריחה, זה לפני הגימל בסגריים למי שיש גמרא, משום אלודי ריחה נמי כיוון דלא מכוון להריח אלא להכשיר אוכלן. מכיוון שאתה מכשיר אוכלן. בלשון הרן בדף י"ב עמוד א', ואולודי, סוף דיבור המתחיל יבהלו, אולודי ריחה בגחלים. אף על פי שאינו לצורך אוכל נפש, סליחה, ומשום אולודי ריחה נמי המוזכר בגמרא לא מצרה. כיוון שאין מכוון להריח אלא להכשיר אוכלן. ההבדל בין הריאה לבין הרמב"ן, למה רבא מתיר? לפי הריאה זה הבדל בין חפצים. בחפץ של אוכל אין איסור. בחפץ של כלים יש איסור. למה אמרנו באוכל? לפי הבנתנו, כי באוכל יש כבר ריח. לפי הרעה, לפי רבא, לא רק באוכל אין הולדת ריח, אלא גם דבר שהוא כבר מריח טוב. אם יש בגד בריח טוב ואני מוסיף ריח, זה גם לא יעשה. כי זה לא עניין של אוכלים מול כלים, זה עניין של יש כבר ריח או אין ריח. בבגדים אין ריח, מן הסתם, באוכל יש ריח. רב התורן שאתה מוסיף ריח, אתה לא עובר, רב אוסר גם תוספת ריח, וניסינו להבין את המחלוק. זו שאלה באחרונים. אם אתה מוסיף ריח לדבר שכבר, זה עולה הרבה במסכת והלכות סוכה. אם מותר להניח את האתרוג על הבגדים, כי בסופו של דבר אתה מוליד ריח בבגדים. אז יש אחרונים שמתירים אם הבגד כבר מריח טוב. אז אתה לא מוסיף. מריח טוב עם האתרוג, לא מריח טוב סתם. מהכביסה. יש כאן ריח טוב, שמת את האתרוג, מותר להחזיר אותו. כי אתה מוסיף ריח למה שיש כבר ריח. אז הפיר, ההבדל לא אוכל מול כלים, זה אוכל. או כל דבר שיש ריח, מותר לפי רבא, עשו לפי רבא. מול, כלים סתמים, ריקים. לפי הרמב"ן והר"ן, ברור שההבדל הוא לא בין חפצים, הוא בין מה? תהליכים. מי שמוסיף ריח, אסור. מי שמכין אוכל, מותר. זאת אומרת, ההפך של מוליד זה מה? הכנת אוכל. אדם שמכין אוכל הוא פשוט לא נחשב מוליד. אי אפשר להיות מוגדר כמוליד אם אתה מכין אוכל. ברגע שאתה בעולם של הכנת אוכל, אתה כבר לא מוגדר כמוליד. עכשיו יש לי קצת אינפורמציה מה זה מוליד. כן, יש לי קריפטונייט. אם אתה מכין אוכל, אתה לא מוליד. למה? למה הם ניקודים? למה אני אומר שמי שמכין שלפה מרבן, מי שמשביח אוכל, לא נחשב מוליד, למרות שהוא מוליד, הוא מכניס פצצה אטומית לתוך האוכל. הוא נחשב איינסטיין, הוא מוליד הכי חזק בעולם. הוא מייצר פושן חדש שאף אחד לא יצר מעולם. אבל הוא מוכין.
לא, הוא אומר שזה לא.
זה לא יכול להיות, זה לא מוליד.
למה זה לא יכול להיות? חוץ מהריח שלו.
לא, לא, אתה לא יכול להגיד את זה. תגיד לי, ג'וי. לא, 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 מוליד זה לא עניין של ריח. איך אני יודע שמוליד זה לא עניין של ריח? אש, כן? תרחיב את הריח, כן? אסור, אסור, כן? זה כמו שחמר. אתה צריך לראות את כל החלקים על הטבלה. כן? תרחיב לראות את כל הפלטה.
אתה לא מייצר משהו חדש, אתה עושה פעולה למשהו
כבר
קיים.
יפה. תכניס מילה, מה ההפך של יצירה?
קיום.
צריכה. כן. אחד מהמילים שהכי שונא בחיים זה באנגלית קונסיומר. כולנו צרכנים. אני זוכר עבר ליכטנשטיין כועס. כולנו צרכנים, מה ייתכן? אנחנו חיים פה לצרוך, אנחנו מייצרים, צורכים כדי לייצר. יש היום consumer index, שלון, כן? consumer confidence, consumer index, consumer price index, זה הכל מדד הצרכנים, consumer confidence של הצרכנים, זה הכל נמדד לפי ה... כי זה עולם קפיטליסטי, שהכל נמדד לפי הצריכה, מידת הצריכה. בדיוק נכון, ג'וי. יש ניגוד בין יצירה לבין צריכה. כל שאתה במסלול של אכילה, אתה לא במסלול של יצירה, גם אם בשלב מסוים אתה יוצא משהו, אבל אתה בכיוון של צריכה. הכל זה נעשה כדי שבסופו של דבר תהיה כאן השחטה. אתה במודה עכשיו, לא מודה טובה, אבל כולם צריכים לצוח. עוד כמה דקות, אנחנו כולם נשחית את האוכל, חדר האוכל. כן, נלך שם ונשחית, ניקח את האוף כמו איזה... יש מערך, ונצריך את האוכל, ונשחית את האוכל, ונשמיד את האוכל, האוכל שנשאר נעשה איזה מלחמת אוכל, כן? נצרכנים. אוקיי, כדי לחזור לסעד הצהריים, כדי לייצר איזה משהו ללמוד תורה, כדי לחיות. אתה לא יכול להיות שניהם. מה מהותך? כרגע, פריז פריים, תקפיא את התמונה. אתה מייצר, נראה שאתה מייצר, אתה מה שאין. אבל מסתכל על כל הסרט, כל הסרט אתה צורך. זה מה שרבן טוען, זה ברור מה שרבן טוען. ואז שוב אני חוזר, לא מסתכל על כל הסרט, לא מסתכל על, על התאונה הסטטית. אני חושב שזה שוב מחזיר אותנו. אם זה דומה למלאכה, לא מעניין אותי מה קורה בסוף. כרגע אתה מאשן, אתה עושה משהו שנתפס כמלאכה. אבל אם האיסור יותר מהותי שאתה יוצר, אתה רואה הרמב"ן, מי שמייצר, סליחה, מי שצורך ולא מייצר, אתה משמיד. אתה בכיוון של השמדה. יש כאן ניגוד עקרוני יסודי בין יצירה לבין השחתה בצריכה, לפי הרמב"ן. ובסוף לא נגיע לדבר שאני מתכוון, כי זה מחזיר אותנו. אם יש, תעזרו לי. אם מי שצורך לא נחשב מייצר, אז מה קרה לי, מה ההיפוך? מי שמייצר לא נחשב צורך. איפה ראינו את זה? שמי שמייצר לא נחשב צורך. כאן אני אומר, אם אתה מכין אוכל, אתה לא נחשב מוליד. אוקיי, יש כאן חוויה, והחוויה היא פוסלת את הקטגוריה הלכתית. יש קטגוריה הלכתית שמוליד. יש קטגוריה הלכתית, קטגוריה הלכתית זה שחור. יש קטגוריה הלכתית שמוליד, מי שמכין אוכל, כחול זה אדם שמבצע פעולה, לא קטגורית, אלא פעולה. מכין אוכל, לא נחשב מוליד. אז מה ההפך? מי שמייצר משהו, לא נחשב מה הקטגוריה? אוכל נפש.
אסור
להדליק אש
לאוכל נפש,
אסור להדליק
יצירה לתוך.
ומה עוד אסור לעשות? מי עוד נחשב מייצר והוא לא כלוא בתוך היתר של אוכל נפש? אנחנו מכניסים לפרק שלישי.
צנעת דגים.
טווח ארוך. מי שקוצר הרבה חיטים הוא לא צורך, הוא מייצר. חוץ לרשותו. הרמב"ן לשיטתו. אם מי שנמצא במטבח הוא לא נחשב מוליד, אז מי שמייצר הוא לא נחשב, כי יש כאן הנגדה עקרונית ביניהם. איפה ראינו את הרמב"ן הזה? וכאן אני אשאיר לכם סתירה. איפה ראינו הרמב"ן? מישהו זוכר את הרמב"ן בשבת? קמ"ד? מה לא נחשב אוכל נפש בגלל שזה מייצר?
חלב.
חלב לתוך קערה, כן? יש לכם את הדפים הנוספים שחלקתי לכם? כן, תן לי דף, אני פשוט חלקתי. כן. הרמב"ן, ממש במילה האחרונה, מביא תשובת הריף. חולב, שורה שנייה לקראת הסוף, נעמי בתוך האוכל שרי, וחולב לתוך הקערה, מלאכת משכין הוא. וואו, משהו מוזר. מלאכת משכין. חולב לתוך אוכל סולידי מותר בינתו. חולב פרה. לתוך קערה אסורה כי זה מלאכת משכין. האבדי נזר, אני אומר שזה לא הבנת הרמב"ן, זה הבנת האבדי נזר. אבל אני תפסתי את האבדי נזר, אני מאוד רוצה לדבר איתו כשנגיע לעולם האמת. אני חושב שתפסתי אותו. יש סתירה בין מה שהוא מסביר את הרמב"ן בשבת לבין הרמב"ן עצמו בפסח. אז אני, יש לי תוכניות. אז הרמב"ן פה, אבדי נזר טוען למה? כיוון שנולד, שורה חמישית הוא המשקה, אם אתה חולב לתוך קערה, בעוד החלב בדדי הבימה אין שם משקה לו. כשהחלב נמצא בתוך הבימה, יש לו שם אוכל, זה חלק מהבימה. אוקיי? אף ונחלב בימה, ולא הותר בימטר, רק תיקון אוכלין. משפט חשוב, רק לתקן אוכל מותר בימטר, ולא לעשות דבר חדש, כאין שכתב במלחמות, לעניין צידה בימטר. אז אבני נזר טוען של סידת דגים אסורה כי זה סוג של יצירה לפי הרמב"ן וחליבה לתוך קערה אסורה כי זה סוג של יצירה וכל פעם שאני עוסק ביצירה זה לא אוכל נפש, אוקיי? תשמעו את זה בצד אחד של הראש. מה אסור? סידת דגים וחליבה לתוך קערה. למה? כי זה יצירה וזה לא אוכל נפש. אוקיי, צד שני של המוח, מי שמכין אוכל ביצירת השם זה הכנת אוכל ולא מוליד. אוקיי. מה הבדל? סידת דגים, חליבה בתוך קערה, וואו, זה יצירה, זה לא אוכל נפש. אבל עישון פירות, וואו, זה הכנת אוכל, זה לא מוליד. מה ההבדל בין עישון פירות לבין חליבה? סידת דגים אני יכול, בסדר, זה מחוץ לשתי.
אבל
למה הרמב"ן אוסר חליבה לתוך קערה ומתיר עישון פירות? הוא חליבה לתוך קערה, וואו, זה לא חום נפש, כי אתה מייצר. וכאן זה לא מייצר, כי זה אוכל נפש.
אתה משנה
לו
את הצורה של
החפץ. אוקיי, good luck, בהצלחה. אני מחבר את הרמב"ן בשבת לרמב"ן במלחמות בביצה, ויש כאן רכבת, יש כאן התנגשות בין הרכבות. אבל זה אותו היגיון, כי אתה צריך לקבוע קו. מי שמייצר הוא לא מכין אוכל, מי שמכין אוכל הוא לא מייצר, זה אני יודע, אני יכול להפריד את העולמות. אבל יש שני דוגמאות ממש באמצע הרצח. חליבה לתוך קירה, בגלל שזה יצירה, זה לא אוכל נפש. והשלכת פירות, בגלל שזה הכנת אוכל, זה לא מוליד. אני יודע שמוליד ואוכל נפש לא גורם ביחד. אם זה מוליד, זה לא אוכל נפש, אני יודע שיש כאן שני עולמות שונים. ברגע שאתה במטבח, זה לא מוליד. ברגע שאתה לא במטבח, זה לא אוכל נפש. אבל הנה.
אולי יש
דוגמה, עוד דוגמה
כאילו, כלומר,
לכתוב
פרי
מעץ,
וגם כאילו אוכל נפש,
מי חורה. הרמב"ן טוען שלא, אבל נצטרך מחרתיים לדון למה. הרמב"ן עושה את זה, כי זה חוץ לרשותך.
אבל יש... גם זה מחוץ לרשותך, גם בחלב.
כן, אבל כאן יש דוגמה ממש קרובה. אי אפשר לתלות את זה, אתה יוצא לחוץ.
אבן נזר מסביר שחלב אתה יוצא פה אוכל עצמו, כשאני שם השן לתוך הפרי שהוא כבר אוכל, אז אני משפר את הפרי.
אוקיי. כנראה שזו אותה תשיבה. אבל זה חילוק, וואו, מאוד נואנסי. מאוד מאוד נואנסי. אוקיי, טוב, כיוון שיש שתי דקות נוספות, יש דבר...